אתם מאזינים
מיליוני אזרחים בלבנון נבחרו היום את חברי הפרלמנט, והתחזקות חיזבאללה עשויה להכריע את גורל המדינה. אני סיוון חילאי, וזאת הכותרת.
עצוב להגיד שכנראה לא משנה מה יהיו התוצאות בבחירות הנוכחיות, כלומר לאיזה אחד מהמחנות הפוליטיים בלבנון יהיה את הרוב בסופן, המשבר בלבנון לא ייפטר.
היום במשך 12 שעות יגיעו הלבנונים לקלפיות לבחור את הרכב הפרלמנט שיכריע איך תראה המדינה שנמצאת בקריסה. האם תמשיך לצלול מטה או שתתעורר בתקווה חדשה? הבחירות האלה מתרחשות על רקע משבר עצום שלבנון מצויה בו כמעט בכל תחום אפשרי. אזרחי, עדתי, פוליטי, צבאי וכלכלי. ליעד אוסמו כתבנו לענייני העולם הערבי, איך כל אלה באים לידי ביטוי בשטח?
המשבר בלבנון, כמו שאת אומרת, הוא משבר רב מערכתי. משבר מוחלט שמקיף את כל מרכיבי החיים של האזרחים, והם פוגשים את המשבר הזה מהבוקר כשהם קמים ויוצאים מהבניין שלהם, ורואים ערימות של אשפה שלא מפונות, כי פשוט אין מי שיפנה או אין מי שישלם לאלה שמפנים, ועד לזה שהם הולכים למכולת ואין מצרכים, הולכים לבית המרקחת ואין תרופות, הם בסוף יכולים להיקלע לאירועים ביטחוניים שאין מי שיאכוף אותם, ואין שום סדר ברחוב או גורם אחד אחיד, גוף ממשלתי שיכול להכתיב לאזרחים או לעשות סדר במה שקורה.
ובוא לא נשכח את הדבר הכי בסיסי, בעיות בחשמל ובמים, שאני קשה לי להבין איך אזרחים יכולים להסתדר בלי זה.
לגמרי, אנחנו מדברים על, הסיפורים האלה לרוב מוכרים לנו אולי מרצועת עזה, שאנחנו מדברים על שעות מצומצמות של חשמל לבתים, של מים שגם לא מגיעים לבתים וגם אם הם מגיעים, הם לא ראויים לשתייה. אנחנו מדברים על 50% אולי מאזרחי לבנון שמחוברים לקווי מים, אספקת חשמל של 3-4 שעות ביום, זו מציאות שהיא קשה לדמיין אותה במדינה שהיא בסך הכל בבסיס היא מדינה מודרנית. זה לא עוד מדינה במזרח התיכון במדבריות ואזורים שכוחי אל, אלא לבנון, מדינה שהייתה פריז של המזרח התיכון עד לא מזמן, והיום היא מדינה שהיא לא בקריסה כבר, היא הגיעה לתחתית. וכשכל פעם נחשפים לעוד אירוע, לעוד משבר חדש שרק מעמיק, אז זה לא יאומן שיש עוד מקום נמוך יותר להגיע אליו מהמצב שהם כבר נמצאים בו היום.
ואני מניחה שאת כל המשברים האלה האזרחים סוחבים איתם לקלפי ומקווים לשנות את המצב הקיים. בוא רק תסביר לנו איך עובדת שיטת הבחירות בלבנון.
אוקיי, אז שיטת הבחירות בלבנון היא בעצם מושתתת על המבנה העדתי שיש בלבנון, ריבוי עדות, ובסופו של דבר לכל אחת מהעדות יש מושבים בעצם שמורים בפרלמנט, חלוקה בין, עיקרית היא בין נוצרים למוסלמים, 128 חברי פרלמנט שנבחרים בחמישה מחוזות בחירה ברחבי לבנון, שבתוך כל מחוז בחירה יש עוד חלוקה לכל מיני מחוזות מצומצמים יותר. כל אחד בעצם מאזרחי לבנון שהוא בגיל זכות הבחירה ניגש החל מהבוקר, משבע בבוקר לקלפי, ויכול לבחור את המעמד שלו באזור הבחירה, כשכל אחת מהמפלגות בעצם מציבה מועמדים באותו מוקד. בסוף, לפי אותו מפתח נציגותי עדתי, מתגבשים 128 חברי הפרלמנט, כשהשאלה הגדולה היא כמובן, לאיזה מהמחנה הפוליטי, מאחד מהמחנות הפוליטיים, יהיה רוב בלבנון.
שזה די ברור לנו ששני מחנות, האחד הוא מחנה חיזבאללה, והשני מחנה אנטי חיזבאללה.
נכון, בהגדרה באמת ככה הרחבה זה באמת צד אחד במערכת הפוליטית שהוא חיזבאללה, שזה מאופיין באמת קודם כל בסיעה הפוליטית של חיזבאללה בפרלמנט הלבנוני, סיעת תנועת עמל השיעית שהם בעלי ברית היסטוריים של חיזבאללה, וגם בעצם הזרם הלאומי החופשי, שזה זאת תנועה שהיא ברובה נוצרית, ובראשה עומד ג'ובראן באסיל שהוא שר החוץ הלבנוני לשעבר. זוהי גם תנועתו של נשיא לבנון הנוכחי, מישל אאון. מהצד השני, עומדים לנו בעצם המתנגדים לחיזבאללה, בראשם זרם אל מוסתקבל, שהעומד בראשו הכריז שהוא לא מתמודד בבחירות הנוכחיות, ולכן יש איזשהו וקום גם מהבחינה הזאת של זרם אל מוסתקבל, שהוא מייצג את העדה הסונית, הוא הנציג העיקרי של העדה הסונית בלבנון, וגם שם יש המון סימני שאלה לאן ילך הקול הסוני. ביחד איתם יש את מפלגת הכוחות הלאומיים, שבראשה עומד סמיר ג'אג'ה.
בלחייה הסתואפני שער למערק האנתיכבי לאתמדו חזבאללה. אתמדו שער בקון נחמי ונבי.
שהוא מסתמן כקול המשמעותי ביותר, או הבוטה ביותר אפילו, נגד חיזבאללה. הם גם בו משתמשים בעצרות הבחירות שלהם כניסיון להמריץ את בוחריהם. מנהיג נוצרי שיש לו עבר, בעדינות אני אגיד, מאוד אלים, מחזיק בכוחות חמושים שביום יום גם פוגעים באנשי חיזבאללה ובעדה השיעית. והתנועה הנוספת, גם השלישית בגודלה במחנה הזה, זה בעצם המפלגה הסוציאליסטית הפרוגרסיבית, שהיא בראשה עומד ווליד ג'ונבלט, המנהיג של העדה הדרוזית.
ובגלל כל המשברים והקשיים שדיברנו עליהם, אזרחים שיש להם את היכולת פשוט עוזבים. רק בשנה האחרונה הגרו מלבנון כ-70 אלף אזרחים, רובם צעירים, ולמעשה הם הסיפור המשמעותי בבחירות האלה. בניגוד אלינו, להם מותר להצביע דרך הקונסוליות הלבנוניות ברחבי העולם, ויכול להיות שדווקא הקול שלהם הוא זה שיכריע.
ללא ספק, זו נקודה מאוד משמעותית. זו בעצם מערכת הבחירות השנייה בלבד, שבה אזרחים מחוץ לשטח המדינה יכולים להצביע. הפעם, כמו שאת אומרת באמת, מדובר על מספרים הרבה יותר גדולים, ולפי מה שמסתמן כבר מההצבעה שהתחילה באותן מדינות, והצבעה מוקדמת, אחוז ההצבעה הוא גבוה יותר אפילו ממה שצפוי להיות בבחירות עצמן בלבנון, ולכן הכל הזה יכול להביא לשינוי. אזרחים שעוזבים את לבנון הם ככל הנראה מחזיקים בעמדה, בואי נגיד, שלילית על הדרך שבה המדינה מתנהלת, כשהשם המיידי הוא ארגון חיזבאללה. אז יכול להיות שפה באמת תהיה איזושהי השפעה, ואנחנו מדברים על אותם צעירים באמת, שגם עדיין נמצאים בלבנון. הקולות האלה ששומעים אולי לראשונה בהיסטוריה בלבנון, של קולות פומביים ובולטים נגד חיזבאללה. תחשבי בסוף על אותם צעירים, בגילנו, פחות או יותר, שחיים עכשיו בלבנון. איזה עתיד חיזבאללה מציע להם? חיזבאללה יכול להציג את עצמו, וזה גם מה שהוא מתפאר בעצרות הבחירות ההמוניות, כן? שהוא עורך לאורך כל השבוע שחלף. הוא מציע עתיד של מלחמה, מאבק בישראל, אבל בסוף הצעירים, מעניין אותם החיים של עצמם, מעניין אותם האבטלה, או עצם זה שרוב, עוד נתון, רוב האסירים בלבנון, הם מתחת לגיל 30. זה רק מסביר עד כמה יש תסכול, היעדר תקווה, ואלה דברים שחיזבאללה לא יודע להציע, גם לא לצעירים בני העדה שלו. עם כמה שהוא נציג השיעים בלבנון, והוא חיזק את העדה השיעית. את זה אי אפשר לקחת. העדה השיעית היא היום החזקה ביותר בלבנון, והיא גם זאת שנפגעת הכי פחות מהמשבר. אבל עדיין, אותם צעירים שיעים, העתיד, האופק היחיד שחיזבאללה יכול להציע להם, זה להיות לוחמים בשירות חיזבאללה. הוא לא יכול להציע להם תעשייה חדשה, לפתח את הכלכלה. הכל מדובר על כספים שמועברים מאיראן, או כספים שהם בפשיעה מקומית. וזה יכול להביא אותנו לשתי סיטואציות. או שאותם צעירים ייצאו ויצביעו לטובת שינוי, לטובת מועמדים שמבטיחים איזשהו שינוי במצב, שהם משני המחנות אגב, והם לא הקולות המסורתיים, או מצד שני, יוביל את אותם צעירים לשבת בבית ולא לצאת להצביע. תסכול והיעדר תקווה יכולים גם לגרום לזה. בבחירות האחרונות בלבנון, אחוז ההצבעה עמד על אזור 40%. זה נמוך מאוד. במדינה שבה תרבות בסך הכל הפוליטית יש דמוקרטיה מסוימת, יש חופש עיתונות, יש גיוון דעות, ועדיין אנחנו רואים מעורבות יחסית נמוכה של הציבור, ויהיה מאוד מעניין לראות איך יסתיים היום הזה.
מיד נמשיך עם הכותרת, אבל לפני כן, הפסקה קצרה.
היי, אני יובל מן.
ואני אושרית גנל.
בעולם הטכנולוגי של היום צריך שמישהו יעשה קצת סדר.
הצטרפו אלינו לרפרש, פודקאסט הטכנולוגיה של ויינט.
בכל שבוע נדבר על מה שחדש ומעניין בעולם הדיגיטלי.
רשתות חברתיות, גאדג'טים, המצאות חדשות וגם הפוליטיקה של חברות הענק.
חפשו רפרש בוויינט או באפליקציית הפודקאסטים שלכם.
لازم نعرف كلنا بلبنان كل اللبنانيين في كل المناطق اللبنانية يجب أن يعرف لماذا لجأ الجنوب وأهل الجنوب إلى خيار المقاومة المسلحة.
لبنان مازو متمد مفولجت مبخنه ديموغرافيت ومركبت مروفشي שמיוצג על ידי מפלגת עמל ומפלגת חיזבאללה אחריו הקהילה הסונית ואז המרונים הנוצרים. ישנם גם לא מעט פלסטינים בדרום המדינה, אבל הם אין זכות הצבעה. פרופסור עוזי רבי, ראש מרכז דיין ללימודי המזרח התיכון באוניברסיטת תל אביב, לפני שאנחנו מדברים על חיזבאללה ועל הכוח שלה בבחירות, אנחנו צריכים להבין קודם כל את החלוקה הדתית בחברה הלבנונית, וכמובן בפוליטיקה.
טוב, אנחנו מדברים על מדינה שנוצרה במתכונת הזו פחות או יותר היום לפני 100 שנים כשהצרפתים יצרו אותה, והחוקה שלה באמת נבנתה על העניין של מפתח הדתי. דובר כאן מלכתחילה שהנשיא יהיה מרוני, שראש הממשלה יהיה מוסלמי סוני, שר ההגנה במרבית המקרים הוא דרוזי, והאמת היא שבצורה כזו או אחרת הדבר הזה נשמר להפליא כמעט עד ימינו אלה. מה התוסף שנכנס לפוליטיקה הלבנונית ובאמת שיבש את כל הסדר בה? האחד זה כמובן הכניסה של הסורים, שטענו שלבנון היא חלק מסוריה הגדולה, זה כבר היה במחצית שנות ה-70, ולאחר מכן מיודענו חיזבאללה בהוראת איראן או בתמיכת איראן, נכנס בשנות ה-80, ומשם הפוליטיקה הלבנונית החלה לאבד את האיזונים הפנימיים, הייתה פה דינמיקה מאוד בעייתית, עד כמובן לימינו אלה שאנחנו רואים שבפרונט, יש לנו ממשלות נעדרות חיוניות, כשהחיזבאללה אולי לא נמצא בחלון הראווה, אבל מאחור מנהל את כל הפעילות, וזו הסיבה שמדינה שנמצאת במצב כלכלי כל כך קשה, קרובה לחדלות פירעון, איננה מסוגלת לגייס כסף מקרן המטבע, מתורמים אחרים, על אף שיש ניסיון לעזור ללבנון, אף אחד לא מוכן להושיט עזרה למקום שהכישלון בו בטוח, ואין טוב יותר מתמונת הממשלה המאוד מאוד, נקרא לזה, נטולת אנרגיות וחיוניות, כדי להסביר את המצב הקשה.
אז למעשה יש לנו שני מחנות, זה שתומך בחיזבאללה, חלקם בגלוי וחלקם לא, ואלה שהם בגלוי אומרים אנחנו נגד חיזבאללה, ראינו את הנוצרים שיצאו בקמפיין רק לא חיזבאללה, עד כמה זה באמת ישפיע על העם וההצבעה שלו בסופו של דבר בבחירות האלה?
כן, זה נכון, יש שני מחנות בחלוקה דיכוטומית, גסה, של מצדדי חיזבאללה ומתנגדי חיזבאללה. אבל בקרב המחנה הפוטנציאלי של מתנגדי חיזבאללה, יש באמת הרבה מאוד דברים שהם עדיין כאלה שמרחף מעל ראשם סימן שאלה. נכון הוא באמת שהנוצרים בכללותם, אנחנו מדברים על הקואליציה של הכוחות הנוצריים, על הכוחות הלבנונים, הפלנגות וכיוצא בזה, סמיר ג'עג'ה, כאן אנחנו יכולים לדבר על מתנגדים מובהקים לחיזבאללה, השאלה הגדולה היא כמה תמיכה תהיה להם מכיוונים אחרים. אולי סימן השאלה הגדול ביותר, זו העדה הסונית, העדה הסונית שבראשה עמד עד לא מזמן סעד אל-חרירי, ויש מי שיגיד שהוא גם כן היום, נחשב למנהיג העדה הסונית, אם כן, הוא למשל, למרות שהוא אנטי חיזבאללה מובהק, מבקש מבני עדתו הסוני בלבנון להדיר את רגליהם ביום הבחירות מהקלפי. ולכן יש כאן באמת מסעות של שידול מצד, נקרא לזה, מנהיגים לבנונים סונים, כולל ראש הממשלה לשעבר פואד סניורה.
من قبل حزب الله ويساعده في ذلك ايضا رئيس الجمهوريه الذي كان قد وقع منذ العام 2006
שמנסה לבוא ולהגיד לבני עדתו זה הזמן לקום ולהציל את לבנון, קומו ועשו מעשה, התייצבו לבחירות, הצטרפו למחנה הגדול של מתנגדי חיזבאללה, כדי שאפשר יהיה לחלץ כמובן את המדינה שלנו מהמבוך שהיא נקלעה אליו. יש לנו כמובן גם דרוזים, יש לנו גם עדות קטנות אחרות, אבל כשאנחנו מסתכלים על התמונה בכללותה, אפשר לומר שיש יותר ויותר ציבורים לבנונים שגם נקעה נפשה מהחיזבאללה, והם גם בדיאגנוזה מאוד מפוקחת, מבינים שהחיזבאללה הפך להיות סוס טרויאני, שמדרדר את לבנון לעברי פי פחת, ושמי שבאמת רוצה להציל את לבנון, וראינו זאת בהפגנות, מהפגנות שונות, גם אחרי הנושא הזה של הפיצוץ בנמל, בנמל בירות, מי שרוצה לחלץ את לבנון, צריך לעשות היום מעשה, ולכן ההתכנסות של הזירה הלבנונית, וגם עיניים בינלאומיות, ארצות הברית, צרפת, באזור סעודיה, שהיא מתנגדת לחיזבאללה, כולם מחזיקים אצבעות, נקרא לזה באמת סיבוב אלקטורלי, שילמד על התחלה של שינוי, אבל כל תוצאה שתבוא שם, תשאיר אותנו עם שתי שאלות נוספות, איך מרכיבים ממשלה, כלומר, מה ההרכב שלה, ובית, איך בוחרים נשיא, כי עד לאחרונה ראינו שהנשיאים הם בסופו של דבר יסמנים של חיזבאללה, גם אם כמו מישל עאון הם נוצרים במקור.
כשלבנון נמצאת בבוץ כזה עמוק, חיזבאללה יכול או רוצה בכלל לשלוט על מדינה שנמצאת במשבר כזה?
כן, זה באמת לאחוז בקרני הדילמה. כמובן שהחיזבאללה יודע, ידוע היטב, שחלק ניכר מהדברים הללו באמת התגלגלו לפתחו, ולכן אני מניח שגם בפעם הזו הוא לא יקפוץ לפרונט, הוא שוב ישתמש באמת בכל מיני שלוחים שלו, לכאורה על פי החלוקה הדתית שהחוקה הלבנונית מחייבת, אם יהיה לו מספיק כוח לעשות זאת, וכנראה שכן. כמובן שלא השתנו פה דברים בצורה דרמטית, אלא להפך, לבנון תמשיך להידרדר למקום מאוד מאוד לא טוב, למרות שהיא כבר נמצאת באמת כמעט בקו התחתית.
Lebanon has seen its share of troubles through the centuries. Romans, Arabs, the Crusaders, Turks, the French, and the Allied forces all have passed this way. The Lebanon has been a land to fight over, a fact recorded indelibly.
אני חושב שמי שמסתכל או בוחן את לבנון לא יכול שלא להיזכר גם בימים אלה, שעד לפני 60 ו-70 שנה זו הייתה שוויץ של המזרח התיכון. זה מדהים לחשוב איך בירת העסקים, התרבות והבידור של העולם הערבי של פעם, הפכה תוך כמה עשורים לאיי חורבות ולמדינה שאפשר לקרוא לה מדינה כושלת. אני חושב שכל מי שבוחן את מה שקורה בלבנון, מבקש לרצות מזרח תיכון אחר, באמת כמו שאמרתי קודם לכן, מחזיק אצבעות שדברים פה השתנו, אבל מצד שני, לראות את ההרס שחובה לבנון, זה גם להבין שאפשר לאבד מדינות מהר מאוד, במיוחד שיש בתוכן שסע פנימי, הרבה עדות, הרבה דתות, הרבה כיוונים של אוריינטציה. בוא נחכה ונראה, אני מאוד מאוד מקווה ששינוי גם עם חלקי יבוא בשבוע הבא, אם כי אנחנו כמובן מאוד ספקנים.
כן, אנחנו נחכה לראות אם זה אכן קורה. פרופסור אבי, תודה רבה לך.
תודה רבה לכם.
ליד אוסמו, הבחירות האלה גורליות עבור אזרחי לבנון. במדינה כבר 17 שנה אין באמת ממשלה מתפקדת. בנובמבר הנשיא מישל עאון מסיים את תפקידו, וגם צרפת וסעודיה התייאשו מלסייע. אז לאן פני המדינה?
עצוב להגיד שכנראה לא משנה מה יהיו התוצאות בבחירות הנוכחיות, כלומר לאיזה אחד מהמחנות הפוליטיים בלבנון יהיה את הרוב בסופן, המשבר בלבנון לא ייפטר. לא ייפטר, בטוח שלא בטווח הנראה לעין, הוא כל כך עמוק שצריך המון המון משאבים ורצון כדי לפתור אותו. זה מתחיל קודם כל מהמבנה הדתי בלבנון, שהוא הבסיס שגם מחזיק את לבנון כמדינה, והחזיק אותה בתקופת האביב הערבי ומשברים בינלאומיים אחרים, אבל הוא גם הגורם הכי גדול לבעיה שהיא הבעיה של לבנון, שזה השחיתות, של נפוטיזם, של העדפת מקורבים, של לתת קודם כל לבני העדה שלי, ומזה אי אפשר לצאת בקלות. את צודקת, סעודיה וצרפת, שהן הפטרוניות אולי הגדולות ביותר של העדה הסונית ושל העדה הנוצרית בלבנון, התייאשו. כבר כספים לא מגיעים. אנחנו היינו רואים בדרך כלל איזושהי בחישה מבחוץ, בניסיון לתמוך אולי, לחזק מחנה פוליטי מסוים, מועמדים פוליטיים. אין את זה כמעט. זה באמת ייאוש מוחלט גם של המדינות שהיסטורית תומכות בלבנון, וזה לא קורה. ובסוף, גם הבחירות האלה, אולי הדבר המשמעותי ביותר שהן יכולות להשפיע עליו, זה לא בהכרח הרכב הממשלה או הדברים שיכולים להעביר בפרלמנט. העיניים של כולם בלבנון נשואות לנובמבר. מה הולך לקרות בנובמבר? הנשיא מישל און הולך לסיים את התפקיד שלו, אמור לפחות לסיים את התפקיד שלו, בלבנון הכל יכול לקרות עוד, אבל יצטרכו להחליף אותו, ומי שמחליט על הדמות שתחליף אותו, זה הפרלמנט. וכאן תהיה בעצם המשמעות לאיזה אחד מהמחנות הפוליטיים יהיה רוב, כי אנחנו כבר רואים מילות השיניים לתפקיד, שזה בעל הברית של חיזבאללה, ג'וברן בסיל, שבעמדותיו הוא אולי הדמות הנוצרית הביקורתית ביותר כלפי ישראל, הוא מאוד קרוב לציר הזה של חיזבאללה, גם מחזיק אותו מבפנים, או שזה יהיה מעמד מהצד השני. ולנשיא בלבנון יש הכי הרבה סמכויות, גם כלפי ענייני פנים וגם במדיניות חוץ, וזאת שאלה משמעותית. אבל שוב, כנראה שגם אחר בבוקר לבנון לא הולכת להשתנות, המצב יימשך כמו שהוא, ודרושים הרבה מעבר, הרבה יותר מאמצים מרק תוצאות בחירות חיוביות אולי לאזרחי לבנון, שגם החיוביות זה שאלה גדולה, אבל הרבה מעבר לזה.
קשה לעסוק בסוגיה הזאת בלי לחשוב עלינו בתוך המשוואה. בימים האחרונים חיזבאללה החזיר הבית הלוחמים מסוריה כדי שיבואו גם הם להצביע בבחירות. ואם באמת מחנה חיזבאללה יזכה לרוב הבחירות האלה, מה יהיו ההשלכות על ישראל?
קודם כל, התחזקות נוספת של חיזבאללה בבחירות האלה יכולה לסייע לו כארגון לאחיזה הרבה יותר רצינית או משמעותית במוסדות המדינה. זה דבר ראשון, והאחיזה שלו יותר במוסדות המדינה, זה אומר גם הכנסה של אנשים שמזוהים עם האידיאולוגיה שלו, וזה בעצם להמשיך את המיטוט של הממסד הלבנוני, שזה איום ראשוני על ישראל כמדינה שכנה, ומעבר לזה זה גם יכול להשפיע על תהליכים גדולים יותר שקשורים אלינו מסרטוט הגבול הימי. שתקוע, פשוט תקוע. חיזבאללה מאפשר את זה כי מהצד לממשלת לבנון לנהל מגעים מול ישראל, אבל בסוף התחזקות שלו יכולה למנוע את הדבר הזה, יכולה אולי להגביר איזשהו איום אפילו של, את יודעת, ברמה של פליטים שירצו לברוח. אלה תרחישים שכבר צריך לחשוב עליהם, כי המשך קריסה של לבנון זה אירוע מאוד משמעותי, לא רק כלפי ישראל אגב, אלא לאזור כולו. ראינו מה קרה כשהיו משברים בסוריה, ראינו בעיראק גלי הגירה, אבל פה זה גם על הגדר שלנו, ויהיה מאוד מאוד מעניין לראות מה יהיו תוצאות הבחירות ואיך יתנהגו השחקנים ביום שאחרי.
אז אנחנו באמת מקווים שאחרי הבחירות האלה ללבנון יהיו ימים טובים יותר. ליעד אוסמו, תודה רבה לך.
הרבה תקווה, תודה סיוון.
עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה בספוטיפיי או באפל פודקאסט, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו ולהזין לפרק נוסף שלנו על הטרגדיה הלבנונית 30 שנות נסראללה. דברו איתי בקבוצת הפייסבוק פודקאסט להמונים או אצלי בטוויטר. וכמובן, אל תשכחו לשלוח את הפרק לחבר שעדיין לא שמע את הכותרת של היום. אורך הפודקאסטים הוא רון טוביה, גיא סלם סייע בעריכת הפרק, על הסאונד ניסו עזרן. אני סיוון חילאי, מחר יהיה כאן שוב עם פרק נוסף.